אז יפה שקראתם את הפרק ואתם עוד שרדתם, לא התעלפתם על המקום. מה שקוראים כאלה דברים בעם ישראל. חלך, רוצח. ראים בחודש השביעי, ויש מועד בן נתניה בן נשמה מזרע המרופא. ויקום ישמעאל בן נתניה, ועשרת אנשים אשר היו איתו, ויכו את גדליהו בן אחיקם, בן שפן בחר, והמת אותו, שהפקיד מלך בבל בארץ. לא רק אותו, ואת כל היהודים אשר היו איתו, גדליהו במצפה, ואת הכסדים אשר נמצאו שם, אנשי המלחמה היכה ישמעאל. אז, טוב, השאלה למה הוא עשה את זה? בטח ראיתם או חשבתם על כל מיני אפשרויות, אני לא חושב שיש לי פה הרבה מה לחדש. או שהוא סתם קינא ורצה למשול בתור זה שהוא מזרע המלוכה, או שהוא היה פה איזה קשר עם מלך עמון, אז הוא היה שליח של מלך עמון כדי לתפוס את השלטון בארץ ישראל, יש כאן שקוראים ככה. כן, המלבין פה מביא שני הסברים, הוא אומר, יען שהיה מזרע המלוכה וחשב כי מגיע לו הנשיאות. זה הסבר אחד. והשני, כי הוא נשלח ממלך בני עמון, שהיה שונא למלך בבל ורצה שתהיה ארץ ישראל תחת ממשלתו. אז יכול להיות שהוא באמת הוא חשב שיצליח בצורה כזאת להשתלט על ארץ ישראל, כי נראה שהסיכון די קלוש. סך הכל לפי הבנה פשוטה, מדובר פה מאוד סמוך על החורבן. חורבן היה באב, ופה מדובר בהתחלת אלול. כן, זה בהתחלת תשרי. זאת אומרת, כתוב שזה היה 52 יום, ככה כתוב בסדר עולם. זה היה 52 יום אחרי החורבן. הסיפור הזה פה. זה היה 52 יום אחרי החורבן, שהוא בא לעשות את זה. יש כאלה שטוענים שלא כך, לא כתוב בפירוש באיזה שנה זה היה. כתוב היה בחודש השביעי, אבל לא כתוב מתי בחודש השביעי. יש שטענו שזה לקח יותר זמן, שגדליה הצליח לבסס איזשהו שלטון. אבל לפי הפשט הדברים בסדר עולם, זה ממש מיד אחרי החורבן. היה מבוכה גדולה בארץ, כנראה. הרבה אנשים לא האמינו בכלל שיהיה חורבן, כידוע, עד הרגע האחרון, הם לא האמינו שיהיה חורבן, חשבו שבסוף הקדוש ברוך הוא יציל. כן, זה לא פלא. כולנו זוכרים לפני כמה שנים. היה התנתקות מגוש קטיף, שהיה הפינוי של גוש קטיף, עד הרגע האחרון כולם היו בטוחים שיקרה משהו, וההתנתקות הזאת לא תעבור. ואז לא היה בית מקדש, ולא היה נביא השקר, ולא היה כל העניין הזה, והיהודים מאמינים, בעזרת השם. שמעו את האנשים שם. בלילה עוד לפני הפינוי, ב-12 בלילה, כולם יצאו החוצה וחיכו, שכנראה יקרה משהו. וכידוע זה לא קרה, ובבוקר פינו אותם. אז אנשים היו מבולבלים אחרי החורבן, חשבו שלא יקרה חורבן, בסוף היה חורבן. הייתה מבוכה, אולי חשבו שהבבלים כבר מיצו את העניין שלהם בארץ ישראל, הם כבר ניצחו, הם כבר עשו, לכן הם ילכו עכשיו לבבות אחרים. לא ברור פה, כל הסיפור הזה לא ברור. יכול להיות שזה היה סתם נקמה. הוא חשב ש... גדליה היה משתף פעולה עם הבבלים, כמו שחשבו בירמיהו שהוא היה משתף פעולה עם הבבלים. ובעצם משהו ללא שום תכלית, לא שהוא באמת חשב שהוא יצליח להקים איזו ממלכה או להביא את נעמון, סתם מצא לנקום בחברים של הבבלים. כן? יש את עצמו בתור זרע המלוכה שהוא חייב לנקום. כל הסיפור הזה לא ברור כל כך. ההמשך עוד יותר מסובך. וביום השני להעמיד את גדליהו, ויש לידיו, ויבואו אנשים משכם, משילה ומשומרון, הוא נרגיש מכל בחיי זקן, קורא בבדים, מתמודדים ומחד למנת ידם להביא בית השם. מה יש להם להביא בית השם? הרי כבר אין בית השם. יש שרוצים להגיד שהם לא שמעו בכלל לחורבן, זה קשה מאוד להניח. סביר שהם באו להביא בית השם מחרב, כלומר. כן? ידעו שבית השם חרב, ובכל אופן, זכר לחורבן, זכר למה שהיה, רצו לעלות להר הבית, להביא משהו, בית השם. ויצא ישמעאל ונזיר לקדם מן המצפה, הולך הולך ורחו, ויפגוש אותם ואומר להם, בואו אל גדליה ונחיקם, ויקברם לתוך העיר וישחטם. טוב. פשוט. שוחד אותם. מה זה כל כך מסובך לשחוט? שוחד. וישחטם ישמעאל ונתניה לתוך הבור ובאנשים אשר איתו. אז מה, למה הוא שחט אותם? מה עבר עליו אותו רגע? מה הוא חשב שהם נקמו בו? שהם באו לסייע לגדליהו? זה ממש לא מובן, הסיפור הזה. אז המלבין פה מסביר שהוא עשה את זה כדי להאשים את גדליה, שאנשים יחשבו שגדליה רוצה לשוחט אנשים. אנשים יחשבו שגדליה נתן הוראה שאסור להתאבל על החורבן. ולכן, כיוון שהם היו אבלים על החורבן, הם באו ונגורכי זקן, קורא בגדים. אז לכן, גדליה שלח אותו לשחוט אותם. זה היה חלק מהתרמית שהוא רצה, שכולם ידעו שהוא הצדיק, גדליה הרשע, וגדליה הורג סתם אנשים, וגדליה הרג אותם. זה דבר שהוא כמובן אפשר להגיד אותו, אבל אני לא יודע איפה הרמז פה בפסוקים.
גדליה באמת אמר שאסור להתאבל על החורבן, או שזה משהו שאמרתי
אותה? לא, לא אמר את זה, ודאי שם. הבור הזה, אומר פה הפסוק, הבור אשר ישלה של ישמעאל את כל בגירי אנשים מריקה בגדליהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני באשם מלך ישראל. אותו מילה ישמעאל בניהו חלבים. מה העניין של הבור הזה? למה הפסוק פה מזכיר לנו את הבור הזה? אז אומר במפי ההסבר שלו, אז הוא אומר שזה בא להראות עד כמה, מה החטא גורם. כמה החטא הוא יכול להיות נורא. כיוון שהבור הזה נעשה לצורך עולי הרגלים שהיו באים ממלכת ישראל. כן? ממלכת ישראל, בעשה הוא לא הרשה להם לבוא לעלות לרגל. אז כיוון שהוא לא הרשה להם לעלות לרגל, כן? היינו בעקב, כן? היינו בעשה בנה את הרמה, לבלתי תת יוצא ובא לעשה מלך יהודה, היינו בעקב שלא יעלו ישראל לרגל. ועיקר אני הייתם לרגל לדרך המצפה. ולכן הוא עשה את הבור הזה, כן? עשה מלך יהודה, הוא עשה את הבור הזה להספיק מים לצבעותיו. וכן, הבור הזה שנעשה לעשר להולכים מבית השם, אתה להבנות הדור ולבוש המחללים. כך מסביר המלבין. אמר שזה הפוך על הפוך, כן? שהבור הזה כל כולו היה כדי שיוכלו לעלות ל... במקדש, ועכשיו פה משמשים לבור הזה הפוך כדי להרוג את האנשים. זה הסבר של המלבין. אפשר להסביר את זה בצורה הפוכה מהמלבין, שגם זה נקמה. כן, הוא... יש לו זיכרון ארוך, ואנשים שבאים משומרון, מישראל, הוא מתנקם בהם. עוד על כל המאבקים שהיו בין יהודה ובין ישראל, הוא במלכות יהודה, פוגש אנשים שומרונים, הוא כזה שלא סולח אף פעם, גם אחרי החורבן, והוא הולך ורוצה להרוג אותם. כמו שהוא נוקם בגדליה וכל האנשים שאיתו, הוא גם נוקם באנשי ממלכת ישראל שהגיעו אליו, והבור פה הוא מוכיח את ההפך, כן? והבור הוא איזשהו זיכרון במלחמה הזאת שהייתה בין ישראל לבין יהודה. זאת המשמעות של הבור הזה. כן, הבור הזה מסמל את המאבק, המלחמה, שבעשה לא יושר להם בכלל לעלות ליהודה, ונלחם בעשה וכו' וכו'. ולכן פה הוא שוחט את זה. לא יודע. כאילו כל הקטע הזה, קטע מזעזע, קטע לא מובן, מה, למה באמת הוא עושה את זה, איך מגיעים, זה שפל מדרגה כזה של יציחה בצורה כל כך יד קלה על ההדק. כל זה, אין לי תשובה לזה. בכל אופן, איך הדבר הזה קשור להמשך לחורבן הבית? כן? זאת השאלה ש... רגע, אני אתייחס אליה בכמה מילים. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, דף מסכת עמוד ב. ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, והיה לבני הדורש. מותו צום הרביעי זה תשעה בתמוז, שבו הובקעה לי. וצום החמישי זה תשעה באב. בוא נסתרף את זה לא כן. צום השביעי זה שלושה בתשרה, שבו נערה גדליה בן אחיקם, ומי הרגו ישמעאל בן עדני הרגו, ללמדך ששכולם מפתן של צדיקים כשרפת בית אלוקים. כן? מה כל העניין של צום גדליה? ללמדך ששכולם מפתן של צדיקים כשרפת בית אלוקים. מה הקשר? מצד אחד, פשטות הנביא, זה חלק מהצומות על החורבן. אם זה חלק מהצומות על החורבן, זאת אומרת שהחורבן, היה פה משהו שקשור לחורבן. כלומר, החורבן התעצם באותו יום, כן? הרצח הזה היה רצח שהביא לגלות, הביא לחורבן, זה לשון הרמב״ם, רמב״ם בהלכות תניות, אומר למה צמים? תמיד ביום שלישי, בתשרה שבו נהרג להם החכם, נכבד כחלת ישראל הנשארה. ככה הרמב"ם אומר, נכבד כחלת ישראל הנשארה, וסיבב להתם גלותן. כלומר, אם הגלות הזאת הייתה חצי חצי, אז בעקבות היום הזה, אז היה 100% גלות. אם עד אז היה רק 50% גלות, או 70%, או 30%, תלוי בכל מיני פרשנים, כמה באמת הייתה הגלות הראשונה, וכמה נשארו, ובכל אופן היה איזשהו שארית. ואומר רמב״ם, נכבד גחלת ישראל, הנשארה, וסיבב להתם גלותם. זה הרמב״ם הלכות עניות, אז זה דבר שהוא מובן. לכן זה חלק מהעצומות של הגלות, לכן גם הנביא מנבא, שגם הם יהפכו לששון ושמחה. אבל למה הגמרא צריכה להגיד, שלומדים מזה, שכשם מתאדם, שנוקם של צדיקים, כמו חורבן הבית. כן? כאילו שפה הדגש הוא למתחה ששכולה מתנדן לצדיקים מסתובבת בית הלבין. כלומר, כאילו הדגש פה הוא לא על החורבן, על הקלות, כמו שאומר הרמב״ם, אלא הדגש הוא על צילוק של צדיק. יש צדיק שמסתלק, ולכן צמים. ויש חלק מהחולים שבאמת ראו פה שזאת עיקר הנקודה. אז בני יהושע פה ראש השנה שואל מה העניין הזה? מה בגלל? בשביל כך הוא בא לתענית בגלל שיש כולם מיתת צדיקים? ואם כן מה אולמם מיתת גדליית פי משאר מיתת צדיקים? כל מיתת אבות, משה ואהרון ושמואל ושאר הנביאים מצדיקי ישראל. כן? אומר בני יהושע מה זה? זה צורה מיתת צדיק? אני באמת לא רואה צדיקים. אני מניח שכל אחד מאיתנו בעצם מדליה בבוקר, כשהוא גומר את התפילה ואין לו את הקפה בבוקר, הוא שואל את עצמו את אותה שאלה בעצם. מה?
מה ימי?
כן, מה ומה גדלי הצדיק יותר מכולם? אז אבני יהושע פה יש לו מאוד מעניין. הוא אומר, תראה, הצדיקים האחרים מתו, טוב, מתו רגיל, מה אפשר לעשות? מתו בדרך הטבע. אז מי שמת בדרך הטבע, אז הוא מיתתו מכפרת, ובסדר, זה ככה צריך להיות, אבל פה זה הרצח. אבל הוא אומר, לא, תשמע, הרי היו עוד מקרים של גדולי ישראל שנהרגו, אז אם ככה, מה? בכל אופן, נכון, אז תגיד, טוב, משה רבנו לא צמיד, משה רבנו מת בגיל 120, הכל בסדר, אבל היו עוד הרבה צדיקים. כן? דקה דמצינו כמה צדיקים ולוויים שנהרגו בידי עקום, ואפילו לא נגבו לתענית. כן? יש רבי עקיבא, יש מלא אנשים, כל הדבר. זה שהעקום הורגים צדיקים, אז זה לא נורא. מה זאת אומרת זה לא נורא? זה נורא, אבל זה לא קוראים צום. אבל זה שיהודי הורג צדיק, אז זה קוראים צום. כלומר, כאשר עקום הורג צדיק, אז זה מבחינת כפרה, מבחינת עונש, איזה דם של צדיקים מכפרת. אבל כאשר יהודי הורג צדיק, אז זה משהו מאוד מאוד חמור. זה יכול לגרום רק למידת הדין, זה יכול לגרום לקצף, לכן צריך תענית, צריך לחזור בתשובה. כן? ומצד גדליה של ידי שמואל בן נתניה, שהיה מישראל ומזרע המלוכה, לא שייך לומר שמידתו מכפרת, עד הרבה מסתם היה קצב גדול על ישראל בזה. ושמח לי נשתנה משאר צדיקים. כן, זה משהו אחר. בכל אופן, אז זה כשלעצמו דבר מאוד מפתור. כולם טענו, אז מה חטאנו, מה פשענו? שעושים לנו את זה. אז אם הגויים היו עושים את זה, אני צריכים לשאול מה חטאנו, מה פשענו. אבל אם היהודים עושים לנו את זה, שאלה לא מה חטאנו, מה פשענו, אלא זה עצם הפשע. זה לא כעונש או משהו אחר. אלא היהודים יש להם בחירה חופשית, אז הם מחליטים לעשות את זה, נו. אז מה? יהודי, יש לו בחירה חופשית, אז הוא יכול לעשות. אני לא רואה אותם בחירה חופשית. כן, יש במדרש על מכירת יוסף. כתוב שם שהם זרקו אותו לבור, ובור כאן במים, אבל נחשים והקרבים יש בו. אז הקדוש ברוך הוא הציל. הציל את יוסף, הנחשים, הקרבים. אז המדרש אומר, אז למה היה צריך לתת להם לזרוק אותו לבור, ואחר כך שיהיו שם נחשים והקרבים, אחר כך להציל אותם. זה אפשר להציל אותו מהאחים, הוא לא מהרות. אפשר לקצר את הדרך. אז המדרש אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא לוקח את הבחירה מהאנשים. מהנחשים הוא מוכן לקחת את הבחירה, אבל לא מהאנשים. אנשים יש להם בחירה, הם רוצים לזרוק, שיעשו. זה לא... תמיד, אם חוקות, זה לא כל כך בחירה. זה דבר ממש נדיר. עם ישראל יש לו בחירה. אתם רוצים לזרוק את זה, תזרקו אותו. אחר כך, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג. לא עם נאות. אז זה הכיוון פה של בני יהושע. בני יהושע אומר, זה סיפוקם של צדיקים. טוב, אבל זה פלא, אז אם ככה מה זה קשור לחורבן? כן, למה זה צום מצוות החורבן? זה צום על סילוק צדיקים. לא? ברור שזה לא הפשט. הפשט הוא כמו שאומר הרמב״ם. גם המהרש"א פה מתלבט פה בעניין הזה. הוא אומר שני דברים, שני תירוצים. ככה, טוב, איכשהו להסביר את הנקודה הזאת, שהגמרא פה יותר מדגישה את העניין הזה של סילוק צדיקים, מאשר את העניין הזה של הגלות, כפי שהרמב״ם מדגיש את זה. יש פה עוד באחרונים, לא נזכיר פה את כולם. בכל אופן פשט הדברים, אני חושב מבחינתנו, כמו שאומר הרמב״ם, הצום הזה, העניין הזה, זה בגלל שזה באמת נכבד גחל את ישראל הנשארה וסביבו זה אתם גלותם. כלומר, זה עניין של יציאה לגלות. זה העניין. אפשר פה ללכת בשני צדדים. כן? אפשר פה לדבר בפשטות על העצמת הגלות. כלומר, יכול להיות שהיה מצב לפחות חלק מהישראל לא היה יוצא לגלות, הם נשארים בארץ. זה עוד אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאפילו אני חושב יותר מזה, שיכול להיות שהיה פה איזשהו פתח לגאולה, כן? יכול להיות שמלכות גדליהו יכלה להתפתח לאיזשהו התחלה של גאולה, אם כולם היו מתאחדים וחוזרים בתשובה. כלומר, יש פה פספוס הזדמנות. זה לא רק העצמת הגלות, אלא גם פספוס הזדמנות, כמו שאנחנו רואים בהמשך גם, גם אחרי הרצח, כשירמיהו אומר להם, אל תלכו, תישארו פה, הכל יהיה בסדר. כה אמר השם אלוקי ישראל, אשר לכתם אותי לדעת ולהפיל את עמדם בפניו, אם שוב תשבו בארץ הזאת, ובניתי אתכם, ולא ארוז, ונתתי אתכם, ולא אתוש, כי ניחמתי לרע שעשיתי לכם. כן? מה זה? יש פה נבואה. יש פה אומר, ניחמתי לרע שעשיתי. כלומר, זה מילים שיש בהם לא רק איזשהו שארית פלטה שלא תוצא לגלות, אלא יותר מזה, יש פה הזדמנות של התחלה של גאולה. אל תראו מבני מלך בבל, שמים אליו, אל תראו מבני השם, כי איתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו ואתן לכם רחמים וריחם אתכם וישיב אתכם אל אדמתכם. כן? זאת אומרת, הנה, הנה, עכשיו אני ישר אחזיר אתכם. מי אומרים את זה? יושב בארץ הזאת, בדי כמו בכל השם אלוקיכם וכו'. כלומר, משמע פה שיש פה איזשהו כבר התחלה של גאולה. כן? כלומר, אנחנו נמצאים ברגע הכי נמוך. הרגע הכי נמוך זה החורבן, עברנו את הרגע הכי נמוך, מכאן ואלה אפשר להתחיל לצמוח בחזרה. אפילו בלי שיהיה גלות שלמה. כן? מה עם הסיפור ש... 70 שנה? טוב, תסתדר עם 70 שנה. כמו שבנתם הסיפור, הסיפור של החברות של השנים, אפשר להסתדר, אפשר לספור את זה בכל מיני צורות. זה לא היה מעכב את העניין, כן? בסופו של דבר, ירמיהו ידע מה שיהיה, אז הוא ניבא על 70 שנה. אבל היה אפשר להסתדר עם זה, כן? הפרק הבא, אפילו אחרי הרצח של גדליה, הפרק הבא אומר, עדיין אנחנו בקטע קריטי בפרשת דרכים. העניין הזה יכול להתחלף ממצב של חורבן להתחיל לבנות מחדש.
אפשר להגיד אולי שאבל לגלות יש תפקיד ולא רק כעונש, אז כאילו יש עניין של גלות, אם יהיה חורבן וישר צמיחה אז אין שום תיקון למה שהיה בחורבן, לא עלינו בכלום. כמו שבאמת ראינו שאחרי 70 שנה שוב חרב, כאילו הבית השני כבר...
תשמע, כל הדברים האלה זה מהזמן, אני אדבר עליהם קצת בסוף, שזה באמת מתוך ראייה של ההשגחה הכללית. על הצרכים הכלליים. וכרגע אנחנו מדברים מתוך הראייה של החטא והעונש, שזה פשט הדברים, זה פשט הנבואות של ירמיהו. כן, אתה מדבר כבר על הבחינה שאדם הראשון חטא בכוונה כדי להגיע לתיקון יותר גדול. וזה כתוב בספר חסידות וזה, כן, שהוא חטא לשם שמיים. וטוב שהוא חטא. אם הוא לא חטא, אז לא היינו מגלים את רבי עקיבא ש... מוכן למסור את נפשו במסריקות של ברזל. מה הם מוכנים בגן עדן? אז איפה הכוח הזה של רבי עקיבא היה בא לידי ביטוי? זה תפיסה אחרת. אבל כרגע אנחנו מדברים על התפיסה הפשוטה, שמדובר פה על עניין של עונש ושל חטא. של תהליכים. והמילים פה שירמיהו אומר, מילים מאוד מאוד ברורות. כן? אם שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם, לא אראות ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי לרע שעשיתי לכם. כלומר זהו, ניחמתי לרע, עכשיו אפשר להתחיל לבנות מחדש. כן, לא צריך למצות את הדין עד הסוף. אפשר להסתפק במה שהיה. גם זה לא מעט. יש מדרש מאוד מעניין פה בקשר האנשים האלה ש... שבאו מהשומרון והוא רצח אותם, אז יש שם 10 אנשים שאותם הוא לא רצח, כי הם נתנו לו שוחד, אמרו לו, יש לנו הרבה תבואה ופירות וזה, אנחנו ניתן לך, כן? ועשרה אנשים נמצאו שם ואמרו אל ישמעאל, אל תמיתנו, כי יש לנו מטמונים בשדה, חיטים וסוערים ושמן ודבש, ויחדיו ולא ימיתם בתוך אחים. אז אומר המדרש, דבר ממש מדהים. פסיקתא. אתה מוצא 2 שנים, עשתה הארץ פירות מרובים, מה שלא עשתה כל ימות עולם. כן? 2 שנים מיוחדות. כל ימות העולם, תיקח 2 שנים, זה השנים המיוחדות שבהם היה שפע הכי גדול בארץ. שנה אחת בכניסתם לארץ, שנאמר ויבואו עד אשכול ויחידו משם זמורה וכו' וכו' וכו', ושנה אחת שגלו מן הארץ. כן, אתה מוצא שכתב שם, והעשרה אנשים נמצאו שם ואמרו אל ישמעאל אל תמיתנו, כי איך לנו מטמונים בשדה, חיטים וזורים שם ומדבש וכו'. שלא היה להם מקום אחד ליתן. והיו טומנים אותם בשדה, שפע כל כך גדול בארץ, שלא היה להם מקום, מרוב שפע, טומנים בשדה. אמר לך המדרש, 2 שנים עשתה ארץ פירות. אז מה השנה הראשונה? השנה הראשונה זה היה כשבאו לארץ. ומה השנה השנייה? השנה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כן? אז אנחנו יודעים ששפע של הארץ זה סימן לגאולה. זה כל אחד יודע עוד זה. והמדרש אומר, זה סימן לכניסה לארץ. יכול להיות שזה מה שהמדרש רומז פה. שבעצם השנה הזאת הייתה יכולה להיות גם כן שנה של כניסה וחזרה לארץ. לכן היה שפע כל כך גדול באותה שנה. כן? כלומר, שנה שהייתה יכולה להתפתח לגאולה. כן? כמו מדרש משווה את זה לשנת הכניסה לארץ. ואם כן, אז הסיפור הזה, בעצם הרצח הזה, נגדע את הכל. ברגע שהרצח נגזר גלות שלמה, הגלות היא... ישראל יצאו גם על הגלות, ועל זה הצום. כלומר, שהיה פה באמת פספוס גדול. אפשר אם כן לומר שהיה פה 2 דברים. היה פה חורבן, ואחרי זה היה גלות. הגלות הראשונה, שבוכדנצר רגלה אותם עוד לפני החורבן, מה החורבן? זה חלק מהעניין הצבאי אולי, חלק מהשליטה שלו על הארץ, שהוא היה מזיז את האנשים ממקום למקום, לא רק מארץ ישראל, כן? זה חלק מהחורבן, אבל זה לא הגלות. הגלות ממש הייתה בעקבות הרצח של גדליה. שהגלות עמדה בפני עצמה. כעונש של גלות, לא כגלות. בהקשר לחורבן וכחלק מהחורבן, אלא כעונש של גלות. אפשר להיות בארץ ישראל גם בלי בית מקדש. וזה לא גלות. ברוך השם, אנחנו היום בארץ ישראל, ולצערנו לא יש בית מקדש. אבל אף אחד לא אומר שאנחנו בגלות, יש כאלה שאומרים. אבל אנחנו לא רואים את עצמנו ככה. כן? פעם ראיתי מאה שערים איזה כזה... היו גלות. אף אחד לא הצליח להוציא אותנו מהגלות. עד שיבוא המשיח. זה עדיין בגלות. אבל אנחנו לא מרגישים בגלות, אנחנו בארץ ישראל. למרות שלצערנו אין בית מקדש. כלומר, לא חייב להיות. חורבן וגלות זה לא חייב ללכת ביחד. לא חייב להיות שכשאין בית מקדש, מיד יש גלות. כן? ועל כן, יכול להיות שיש פה מקום בכלל להציע שחורבן הוא בגלל העבודה זרה. כן? הייתה עבודה זרה. אי אפשר שיהיה בית המקדש, כי יש עבודה זרה. לא יכול להיות. עבודה זרה בבית מקדש לא הולך ביח. אבל הגלות הייתה בגלל שפיכות הדמים. אנחנו אומרים שבמידה ששם היה גם בגלל עבודה זרה ועד, גם בגלל שפיכות הדמים, אז בעצם יש פה מין חלוקה כזאת של העונש. העונש של החורבן היה בגלל עבודה זרה. העונש של הגלות במלוא ההיקף היה בגלל שפיכות דמים. והשפיכות דמים הזאת באה לידי ביטוי ברצח גדליה. כנראה שדמים של אנשים היו באותו זמן הפקר, היו שוחטים אנשים סתם, עוד לפני החורבן, אבל זה בא לידי ביטוי הכי קיצוני והכי חריף פה בסיפור הזה של גדליה, וזה מה שהביא בסופו של דבר הגלות, לא רק העניין של החורבן. חורבן הבית שלעצמו הוא עונש מאוד חמור, קשה מאוד, אבל עדיין לא חייב להתקרח בתוכו גם גלות. הגלות בגלל שפיכות דמים. עכשיו אני עובר לחלק אחר. הקשר בין שפיכות דמים לגלות, קשר שמוצאים אותו בתורה בהרבה מאוד דברים, לכן הרעיון הזה הוא לא רק איזשהו רעיון בגלל שככה קרה שבעקבות תום גלי הייתה גלות, אלא זה מתחיל מקין. קין שביצע את הפעם הראשונה שמישהו הורג מישהו, קין, והוא נענש בגלות. הרמב"ן, ספר בראשית פרק ד', מסביר פה שקין קיבל שלושה עונשים. קודם כל, עררו מן האדמה שלא תידל היא מעצמה כוחה אליו. עינה וגבן לא ידנו חילם באחוזותו, ועץ השדה לא ידן אליו פריו. כן? כלומר, אדם, יש דברים שהם צורכים להם בשדה. אז בשדה של קין זה הפסיק. שום דבר לא צמח מאליו. זה החטא הראשון. העונש הראשון. העונש השני, גם כי תעבוד אותה לחרוש ולזרוע, לא תצא לתת כוחה לך. והנה הן שתי כללות באומנותו. והשלישית שהיא נע ונעת בה. ואדם שלא ינוח ליבו ולא ישקוד לעמוד במקום אחד ממנה, אבל יהיה גולה לעולם. כי עונש הרוצחים, גלות. אז כבר ברצח הראשון אנחנו מוצאים את העניין הזה של העונש של גלות, שזה עונש של שפיכות דמים. ככה אנחנו יודעים על רוצח ושוגג וכו' וכו'. כלומר, הגלות היא עונש על שפיכות דמים ביסוד. ודרך אגב, מה שהרמב"ן אומר פה על קין, אנחנו יודעים שבסופו של דבר התקיים באמת בארץ ישראל, כל זמן החורבן, הארץ והשימותי, כן? זה פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, והשימותי, שהארץ יש במה, שהיא לא נותנה פירות, לא פירות מעצמה, ולא פירות גם מהאנשים שהיו פה, אבל בכל שהיו פה פירות, עד ש... ברוך השם, עם ישראל חזר, והארץ התחילה לתת יבולה. זה דבר ממש נפלא לראות את זה, איך שהדברים האלה מתקיימים אחד לאחד. וזה חלק מהעונש שהארץ מענישה את בעלי הקרקע, שהיא לא נותנת פירות. אז יש לנו קשר בין שפיכות דמים לגלות. זה קשר מוכח. אפשר גם לראות את הפסוקים, גם בפרשת נוח, שהארץ לא מכפרת על אדם, גם בפרשת נגלה הרופא, גם בפרשת הרציחה. יש משהו בארץ, זה מעבר לעניין של חטא ועונש. זה לא כאילו עונש שהקדוש ברוך הוא מעניש, אלא הארץ כאילו לא יכולה לסבול את הדבר הזה. לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר רושה למות כמות מבט. לא תקחו כופר לנוס על מלחילתו לשוב שם בארץ. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא. כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יחובר לאדם אשר שופך בא. כי אם בדם סופחו. לא תתמא את הארץ הזה מלחילים בא. אשר אני שוכן בתוכה כי אני השם שוכן בתוכה מישראל. יש משהו בארץ. הארץ, הקרקע כאילו לא יכולה לסבול. רוצחים. לא יכולה לסבול רצח. ולכן, אם אדם רוצח, הארץ מטיסה אותו. אז, להטיס אותו, זה שאין הבנת, זה לגלות. כאילו בכל מקום שאתה נמצא, הארץ לא רוצה אותך. כן? לא חופה, זה משהו בארץ. כמו אצל קין. אותו דבר. פסוקים פה ממש אומרים את זה בצורה מאוד מפורשת. מה שקראתי עכשיו זה בסוף ספר במדבר. ותחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ. כי נכון, הארץ היא קולדת את הרוצח כאילו היא מחליפה לו. כן, יש פה במפרשים עריכות דברים מאוד גדולה. אני לא מביא עכשיו שום דבר מזה, אתם, מי שרוצה שיסתכל שם. כן? יש שם דברים מאוד מעניינים. מה זאת אומרת שהארץ מחליפה, כי כביכול הארץ נהנית מהאדם, והיא מחליפה, ואסור לה ליהנות וכולי. אני, עם הדקות השפורות שיש לנו, אני אנסה לומר כמה דברים בעניין הזה. למה הארץ לא יכולה לסבול? הרוצחים. כן? יש פה הדבר הזה בהבדלות בשתי צורות ששתיהן בעצם מובילות אותנו לדבר אחד. כביכול אדם של הנרצח. אדם של הנרצח נמצא בארץ, וכיוון שהוא נמצא בארץ הוא רותח כל הזמן, ולכן הוא לא מוזן לארץ שקט. הארץ היא אחת. ויש בתוכה את הדם של הנרצח. הדם של הנרצח נמצא בתוכה. אז הוא רואה לארץ תן שקט. כן? דם הנרצח הוא דורש צדק, דורש נקמה. למה רצחו אותי? בכל זמן שהנקמה הזאת לא נעשית, הדם הזה אין לו שקט. ולכן אנחנו רואים, יש מה שנקרא גואל הדם. מה זאת אומרת גואל אדם? גואל את אדם. כאילו אדם הוא צועק. כל מי המחיכה. צועקים אליי מן האדמה. כן? אדם נמצא. יש לסיפור המזעזע הזה על זכריה. כאשר כאשר הוא נכנס למקדש, הוא ראה שם בעצם מקום דם רותח, והוא שאל של מי הדם הזה, ובסוף, בהתחלה ניסו להסתיר ממנו, בסוף הוא ראה שיש פה איזה דם מיוחד, אתם מכירים את הסיפור הזה? ואז אמרו לו, זה של זכריה, ואז הוא אמר, למה אתה רותח? הוא אמר, זה, ואז הוא התחיל להרוג שם לבבות אנשים, כדי להרגיע את הרתיחה של הדם. כן? אז זה דברים שקשה לנו להבין אותם. מה שאת אומרת שיש דם שרותח, שבלוע בקרקע. אנחנו יודעים, אדם הוא נפש, אדם הוא נפש. מי שנפטר הולך לעולמו בצורה נורמלית, אז הנפש שלו עולה למרומים לאיזשהו מקום. אנחנו לא יודעים בדיוק. יש גן עדן תחתון, יש גן עדן עליון, יש עולם הנשמות, כל מיני מצבים רוחניים שהנפש נמצאת במנוחתה והגוף בקרקע. זה הפירוד בין הנפש ובין הגוף בצורה הנורמלית, טבעית, עד תחיית המתים. יש פירוד בין הנפש ובין הגוף. גם הגוף, יש לו קצת נפש שצמודה אליו, לא נתמדת לי כרגע, בכל אופן, זה דרכו של העולם. שעד תחילת המתים יש סינוק, כמו חורבן, כמו חורבן הבית, שהשכנה עוזבת את המקום, כך גם של כל אדם, והגאולה זה בחינת תחיית המתים. הגאולה בחינת תחיית המתים, שהנפש חוזרת ומתחברת. בכל אופן, כנראה כשאדם נרצח, אז הנפש שלו לא עולה למעלה, היא עדיין מחוברת לדם. היא עדיין נמצאת במצב מאוד קשה, כן? מצד אחד היא לא יכולה לפעול בארץ, לא יכולה לקיים מצוות, לא יכולה לעשות שום דבר, לא יכולה למלא את התפקיד שלה, ומצד שני היא לא נמצאת את מנוחתה למעלה, היא נשארת מחוברת לדם, בכל. מבחינת הדם הוא הנפש, לכן היא זועקת לתיקון. תיקון שלה כשיש צדק בעולם, כשיש הרוצח בעל עונשו, ולכן יש גלות. אבל זה דברים רוחניים. בואו נעבור לדברים שהם גם רוחניים, אבל כביכול יותר מובנים. כן? הדגש של המילה כביכול. וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן? הארץ זה העולם הזה. זה מה שנותן לנו מקום בעולם. בלי הארץ אין לנו מקום, אין לנו איפה להיות. אדם לא יכול לחיות בין השמיים ובין הארץ. הוא חייב לחיות בארץ. הארץ היא הבסיס לכל הקיום של העולם. זה השורש. זה מה שנברא בהתחלה. אל תבי זה, הכל נברא. הארץ היא דבר אחד. היא הבריאה שיש בעולם. היא נותנת מקום לכולם. הקדוש ברוך הוא יש בו מידת הרחמים, הרחפיים, הרחסד. יכול להיות אדם רוצח ימשיך לחיות. איך יכול להיות אדם רוצח ימשיך לחיות? איזה זכות קיום יש לו? אין זכות קיום, הוא רוצח, בית דין חייבים להרוג אותו. מה אנחנו יודעים גם שאם בית הדין לא הורג אותו, אז בסופו של דבר גש ולמות. אבל בכל אופן אין עשיית דין במובן מיידי. אין עשיית דין במובן מיידי. יש בו חורך חפיים. אם הרוצח הזה יחזור בתשובה, אז הוא יכול לקבל את התשובה שלו. אפילו שהוא רוצח, יש מידת חפיים, מידת חזרה בתשובה וכו'. זה חסד, חסד מיוחד. הארץ מבטאת פה את הדין כפשוטו. כן? הארץ היא הכוח שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, ושכאילו עומד בפני עצמו בעולם. יש קטע מדהים של הרב חרל"פ. הרב חרל"פ, ספר מעייני הישועה. בחלק ג', עמוד למדי, בתחילת היצירה היה לכל הנבראים כוח של בחירה. כמו שאמרו כל מעשה בראשית לדעתם נבראו. אולם תכף עם התהוות הנבראים, נלקח כוח הבחירה מכל הדוממים, הצומחים ובעלי החיים. כן? אין כוח בחירה. האדם היחידי שיש לו כוח בחירה. אבל אומר הרב חרל"פ, רק בארץ ישראל נשאר כוח בחירה כמו בראשית ההתחוללות, ולכן אינה סובלת את החטאים ומקיאה אותם מתוכה, ולא תקיא אתכם הארץ ותמחם אותה. כביכול בארץ יש איזשהו כוח מיוחד, וזאת היא רומות מעלתה של ארץ ישראל, שאם כי לכאורה היא ככל הארצות, באמת אינו כאן כי היא ארץ חיים, ויש לה צלם אלוקים, מין צלם אלוקים שבאדם שמתגלה בכוח הבחירה שלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול, ברגע שהוא ברא את הארץ, ברא את העולם, נתן בעולם איזשהו כוח. שהארץ מבטאת אותו. כן? הוא קבע איזה דרכי המנגה שככה העולם מתנהג. כמו שיש חוקי טבע. כמו שהשמש זורחת, משוקעת. כמו שיש יום ולילה, יש כוכבים. יש חוקי טבע. זה לא ברור ברור חוקי טבע. והארץ מבטאת את החוקי הטבע האלה. ולפי חוקי הטבע אין מקום לרוצחים. כן? הטבע של העולם כאילו היה צריך להיות כזה שרוצח אין לו מקום, אין לו חיים. זה הכוונה שהארץ היא לא תחניף. כן? להחניף כביכול לעשות לא לפי מידת הדין, לא לפי היושר, לא לפי האמת. קדוש ברוך הוא, יש לו חשבונות שלו. הוא כביכול, נכון, נושא אבון, יכול לשאת את האבון. הארץ לא יכולה לשאת את האבון. כן, הארץ שמבטאת את הכוח ההתנהלות של הבריאה, זה כוח כזה שהוא לא יכול לשאת כזה אבון. ולכן העונש זה גלות. גלות, זאת אומרת שהארץ לא רוצה אותך. אז הרב חלב אומר את זה לארץ ישראל, ואפשר להכין את זה גם לכל הארץ. אבל ודאי שיש דרגה שונה. בואו נגע לארץ ישראל יש את הכוח. כל זה אין את הכוח. ארץ ישראל יש את דרגות שונות, של גילוי שכינה. אנחנו יודעים שהשכינה נמצאת בארץ ישראל. יש 10 קדושות, כן, גם כשהשכינה לא שורה בבית המקדש, וגם כשאין מזבח, וכו' וכו', אבל הקדושה הבסיסית עדיין קיימת בארץ ישראל, כן? גם כשאין מקדש, גם כשאין מזבח. יש קדושה בארץ ישראל, יש תמיד קדושה. הקדושה הזאת היא, המשמעות שלה היא שארץ ישראל כביכול לא מסוגלת לסבול כאלה דברים. ולכן הרצח של גדליה הוא מבטא את הגלות. הגלות שנגזרה בגלל שפיכות הדמים. אם היה רק עבודה זרה, זה היה חורבן. עדיין יכול להיות שלא היה גלות. עדיין היה איזשהו פתח. היה אפשר להישאר בארץ, חלק לפחות. מתוך זה להתחיל לבנות את הארץ מחדש. אבל הרצח הזה של זכריה הוא בעצם מקדו פטיש שקבע שלא רק חורבן אלא גם גלות, כי שפיכות דמים מביאה לידי גלות. אפשר, אפשר ללכת להגיד באמת, כמו שמישהו אמר פה, ברבון הכללי היה צריך חזרנות, החזרון הכללי זה מה שקודם לא רוצה. טוב, אז זה כבר מישור אחר לגמרי, כן? ברור שהגלות הזאת של בבל, עם כל הקושי שבא, אבל בזכותה יש לנו תלמוד בבלי. אני גלות בבל, אולי היינו מסתפקים עם הירושלמי. אבל ברור לנו שתלמוד בבלי זה יצירה בעלת ערך אדיר ועצום. יש הרבה דברים שהתבררו דווקא בתוך הגלות וכו' וכו'. כך שזה לא בסופו של התהליך, הרמח"ל אומר, בסוף הכל התברר שהכל היה לטובה והכל היה צריך להיות. זה דבר ברור, כן? על זה אין ויכוח. יש גמרא בבבא בתרא, בדף צדיק ט', הגמרא אומרת שהקרובים בבית המקדש הם מבטאים את היחס שבין השם לקדוש ברוך הוא. כאשר עם ישראל הוא בסדר, אז הקרובים אחד עומדים אחד מול השני, מסתכלים אחד על השני. כאשר עם ישראל מכריז את הקדוש ברוך הוא, אז הם מפנים את הגב אחד על השני. כן? הקרובים בבית המקדש היו מבטאים את היחס. אז לכאורה, לפי זה, כאשר עם ישראל יוצאים לגלות, אז היינו מצפים שהמרחק מן הקרובים יהיה הכי גדול. כן? הקדוש ברוך הוא מסלק. אבל הגמרא אומרת במסכת יומא, אמר ריש לקיש, כאשר היה חורבן, נכנסו נוכרים לבית המקדש, והם גילו, שהיו מאורים זה בזה. כן, הקרובים היו ממש דבוקים אחד בשני, כמו איש ואישה, כמו בדרגה הכי גבוהה של חיבור, רק היה באותו רגע. כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, הגלות היא אהבה עצומה, כשאהבה היא נסתרת. אז אנחנו לא מבינים, זה נושא אחר, ש... אני מדבר עליו בעריכות, עד כמה שהגלות היא גם מבחינה של אהבה, של תיקון. זה מתבטא שם במאמר הזאת של ריש לקיש, במסכת יומא, דף נ"ד. כן, זה דבר שהוא, יש בזה רעיון מאוד עמוק, אבל כרגע אנחנו דיברנו רק על הפשט. הפשט הוא ששפיכות דמים גורם לגלות, וזה הסיפור של גדליה. זהו.
הרב דיבר על המימה שקשר מתעצל ג'ינק לשפת בגלל לכאורה